עכשיו בעלותך את הסיפור של המתאוננים. מתאוננים, מה הם מתאוננים? מתאוננים זה בעצם מצטערים, בסדר? עם ישראל נמצאים במדבר, והיהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, מתאוננים, מבקשים עלילה, אומר רשי. הרמב"ן כותב, לשון כאוב, כאוב, כואב, ומצטער על עצמו. כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. הם היו מאוד מאוד עצובים. מתאוננים זה עצובים. אומר הרמב"ן, והיה רע בעיני השם, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל טובה אשר נתן להם. והם היו כאנוסים ומוכרחים, מתאוננים ומתרעמים על עניינם. עצובים. וזה, אומר הרמב"ן, היה החטא שלהם. זה שהם היו מתאוננים, זה שהם עצובים, זה ש... הם אנוסים, מכריחים אותם, ואין להם ברירה, והם כולם רע בעיני השם, רע באוזני השם. ומגיע רחמנא ליצלן, וישמע השם ויחרה פה, ויקרא שם המקום ההוא, תבערה כי בערה בם אש השם. טוב, בסיפור הזה של המתאוננים, זה הסיפור של העצבות. עכשיו, לאן זה מגיע? זה ממשיך, וההמשך פה הוא קשר ישיר, וכמו שרב צודק הכהן בצדקה סצדיק, עוד ריש סמך א', מגדיר שזה ההמשך של הסיפור הזה, התחיל תבערה, ואז והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה מרוב התבערה שבערה בהם. משם זה התחיל, ממשיך השלב הבא, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל, כן, הם גוררים את אחריהם גם את בני ישראל, ויאמרו מי אכילנו בשר. הם, יש להם טענות על אמן, אמן לא טוב, אמן כזרה גדו, נוק אינה בדולח, ויש להם טענות על אמן, וכבר בוכים על זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הכישועים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, לאתה נפשנו יבשה אין כל, ואז וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. מה זה למשפחותיו? אומר רשי, דורשים חז"ל, משפחות, משפחות נאספים, רבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם. ופה נשאלת השאלה, עריות נאסרו עכשיו? עריות כבר נאסרו מזמן. מהר"ל בגור אריה שואל את התימה, איך בכו עתה על העריות שנאסרו להם כבר? מה עניינו לכאן? אז המהר"ל מתרץ פה בגור אריה בדרך אחת, בחידושי אגדות לשבת בדרך קצת שונה, ויותר בעומק. אומר, עכשיו, הבכי היה, אומר לא קשה מידי, מלשון המהר"ל בגור אריה, עכשיו בחו על כל התאוות הגופניות שהפרישן הקדוש ברוך הוא. בלשון המהר"ל בחידושי האגדות, הוא אומר, כשמתעורר באדם משהו צרה, הוא מחבר את זה לכל הצרות שקשורות, כן? אז איכשהו, הם התחילו עכשיו לבכות על ההפרשה מתאוות, זאת אומרת, מצוות, תורה, גודר את הבן אדם מהליכה אחרי תאוות ליבו. מכניס אותו למצב שהוא שמור, מפוקח, מאוזן, יש לו גדרים, הוא לא מתפשט לכל מקום. הדבר הזה שגודר את הבן אדם מהתאוות שלו, בא לידי ביטוי בתאוות האכילה, בא לידי ביטוי במן, בא לידי ביטוי פה, בסיפור הזה של עריות. כשהם בוכים על הדבר הזה, הם מתחילים לבכות גם על הדברים האחרים. כמו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, על התאוות הגופניות שהפרישן הקדוש ברוך הוא. אומר, אז לא היו דואגים מהמצוות, היו אוכלים ושותים בלי דאגת המצוות. ועל הכל מה שהיה להם התאוות בעריות, והפריש הקדוש ברוך הוא אותם מהם, לכן הם היו מתאוננים עתה עליהם. בפירוש פשוט הוא, כך אומר המהר"ל, שם הוא מרחיב וזה יותר לא ניכנס כרגע. אבל מה שיש לנו אולי ללמוד מהנקודה הזאת, זה בעצם היחס באופן כללי לגדרים. היחס לגדרים, היחס לתאוות. דבר ראשון אנחנו רואים פה, זה, יש איזה חוק כלים שלובים, יש איזה קשר ביניהם. זאת אומרת, תאוות אכילה ותאוות של עריות, וכל סוגי התאוות איכשהו מתחברים. זאת אומרת, כשזה גובר, גם זה גובר. כשהאדם מצטער על זה, גם מהצד הזה זה עולה. זאת אומרת, יש איזה חוק כלים שלובים ביניהם. את הרעיון הזה מצאנו בדרך מעניינת בדברי המאה שילוח בפרשת בראשית. זה נמצא בחלק ב'. הוא אומר, על ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. טוב, אז הוא מדבר על הנחש, אני רק רוצה להוסיף תוספת שאני מבין מתוך דברי המאה שילוח. אם נשים לב, יש צורה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם, 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 עם אדם וחווה, ואומר להם לא לאכול מעץ הדעת, ויש צורה שהנחש מדבר על אותו איסור שהקדוש ברוך הוא אסר להם לאכול מעץ הדעת ומגדיר את זה בשפה שלו, ויש משמעות לצורה של הגדרת הדברים. הקדוש ברוך הוא, איך, כשהוא רוצה שאדם לא יאכל, אדם וחווה לא יאכלו מעץ הדעת, איך הוא אומר? מכל עץ הגן תאכל. אתם יכולים לאכול את הכל, מכל עץ הגן תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע, הגדרה מאוד מדויקת, העץ הזה שהוא עץ הדעת טוב ורע, לא תאכלו ממנו, ממנו לא תאכלו. אז דבר ראשון, ריכוך, כן? מה שאומר, דבר ראשון, אתה רואה שמהכל אתה יכול לאכול, זה בסדר. אתה לא הולך למות מרעב, הכל טוב. מכל עץ הגן תוכל. הגדרה מדויקת מעץ הדעת טוב. אתה רואה? המגבת הזאת, הבקבוק הזה, זה החצי העליון שלו, יופי. לא תאכלו, ואז בא האיסור, לא תאכלו ממנו. בסדר? הכל כן, זה מדויק על מה אנחנו מדברים, ורק אז בא האיסור. למה? כי הוא רוצה שאדם יעמוד בניסיון ולא יאכל מעץ הדעת. לעומת זאת, כשהנחש רוצה שאדם כן יאכל מעץ הדעת, אדם וחווה יאכלו, איך הוא מדבר עם חווה? מה הוא אומר לה? אף כי אמר אלוקים, מה אמר אלוקים? ציטוט, לא, בוא, דבר ראשון, לא, לא, מה לא? לא יודע, אבל לא. זה לא משהו, אתה קצת בלחץ, בסטרס, במתח, או, יופי, מצוין. לא, לא תאכלו, אופה, לא תאכלו, מה, אני הולך למות מרעב? לא תאכלו, מכל עץ הגן. לא תאכלו מכל עץ הגן. יפה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר? טוב, בוא נפרק שנייה אם הוא אמר או לא אמר, אבל שים לב דבר ראשון לסגנון, איך הוא מדגיש את הדברים. כשאתה רוצה שיקיימו, הצורה היא, הכל בסדר, אתה יכול לקנות בכל החנויות. יש חנות מסוימת, עמודה מסוימת של מוצרים, את זה אל תקנה. בסדר? וכשאתה רוצה שכן יקנו, מה אתה אומר? אין מה לאכול, אסור כלום, שום דבר. לא! מכל את זה גם, לא תאכלו. זה הצורה, אם אתה רוצה שכן יאכלו, זה הצורה שמשווקים את הדברים, זה שכן יאכלו טוב. זה לא כתוב במפורש ממה שהיא לא אוכל, ככה אני רוצה להבין מתוך דבריו. אבל הוא בא לדון בעיקר על העניין, מה הנחש בעצם אומר. הנחש שפיתה אותה, באומרו שמאמר השם היה על כל את זה גם שלא יאכלו. אומר, הוא שיקר? אומר האיש ביצור, לא, הוא לא שיקר. כי כן הוא האמת. כן הוא האמת. כי על ידי הגדר שנתגדר על עץ הזה, ממילא נתגדר על כל הגן שלא יאכל אותו בלתי כפי רצון השם יתברך. בוא נראה את זה, זה משהו מאוד מעניין. אדם יכול לאכול מכל עץ הגן, למעט עץ מסוים שהוא עץ הדעת טוב ורע. טוב, כשאדם עכשיו ניגש לעץ תפוח, בסדר? תפוח כנראה לא היה, למרות האגדות. תפוח כנראה לא היה עץ הדעת, נכון? הוא רוצה לאכול תפוח, אז רגע, הוא יכול לאכול, אבל הוא עוצר שנייה לפני שהוא אוכל והוא חושב, רגע, זה מותר לי או אסור לי? התשובה, זה מותר, זה לא יצא דעת. הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול, לכן אני אוכל. הוא ניגש אחר כך לעץ תפוז, וגם כן, הוא אוכל, אבל הוא עוצר שנייה לפני כן, ושואל את עצמו, האם הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול מהתפוז הזה? והתשובה היא כן, ולכן הוא אוכל. אז בעצם, אסור לו לאכול רק מעץ אחד, אבל בפועל, כל דבר שהוא מכניס לפה, הוא חושב לפני כן, האם הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול מזה או לא. השאלה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. נכון ש-99.9% מהמקרים ויותר התשובה תהיה מותר. אבל עצם זה שהאדם עוצר ושואל את עצמו, הוא לא חי בהפקרות, הוא חי עם שליטה, הוא לא עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו, אלא הוא חי עם חומה, עם גדר, זה עצמו, מכל עץ הגן, אומר הנחש, מגדיר את זה, עץ הגן, לא תאכלו מכל עץ הגן, אסור לך לאכול כלום. למה? כי כל דבר שאתה אוכל, אתה עוצר שנייה ושואל את עצמך כן או לא. אגב, היה סיפור בשעתו עם הרב שח, ששאלו אותו לפני שהתחילו, כשהתחילה תנועת התשובה, והייתה השאלה, איזה מצווה יקבלו על עצמם בעלי תשובה ראשונים, מה להגיד להם, איזה מצווה יקבלו על עצמם. אז היה כמה צדדים, אולי שבת, אולי כשרות, אולי יש הרבה אפשרויות, תפילה, תפילין וכו'. אז הרב שח אמר שהדבר הכי חשוב, הראשון זה כשרות. אמר למה? דבר ראשון, כי אנחנו יודעים שמאכלות אסורות מטמטם את הלב. אז אם היא מנה טמטום הלב, יהיה פתח להתקדמות הרבה יותר גדולה. דבר שני, אמר הרב שח, פה בארץ, ברוך השם, קל מאוד לשמור על כשרות בסיסית. זה, כי כל מקום יש חנויות, כשרות וכשרות, זה יש. רק מה? כשאדם מקבל עצמו לשמור כשרות, כשרות בסיסית, הוא אוכל כמעט בכל מקום. כל מוצר כמעט שהוא לוקח ליד מותר לו לאכול. אבל כל מה שהוא מכניס לפה, הוא עוצר שנייה לפני כן ושואל את עצמו, מותר לי או אסור לי? הקדוש ברוך הוא מרשה או לא מרשה? הוא מתרגל לחיות עם חשבון. כשהוא מתרגל לחיות עם חשבון, הרבה יותר קל להמשיך הלאה. בוא נראה את זה בלשון של מאה שילוח. אומר, כי כן הוא האמת, כי על ידי הגדר שנתגדר על עץ הזה, ממילא נתגדר על כל הגן שלא יאכל אותו בלתי כפי רצון השם יתברך. נכון? זה השאלה שהוא שואל את עצמו כל פעם שהוא נוגע באוכל. הקדוש ברוך הוא מרשה או לא מרשה? כי כן הוא גם בישראל. אומר, אחרי כי מאכלות אסורות נאסרו להם, ממילא יתחייב מזה צמצום לעת הצורך גם במותרות. זה אומר משהו מאוד מעניין. אדם רוצה לפעמים להגלות למדרגות בקדושה, לאסור את עצמו במותר לו, שזו דרגה גבוהה. איך מגיעים לזה? איך אדם מגיע באמת להיות בשלמות של, של, של גדר מפני דברים לא טובים, או שיכולים להגיע למקומות לא טובים? דבר שיפגוש את הבן אדם בהמון המון מותר, אבל זה יעמיד אותו במקום שהוא חושב, שהוא שואל את עצמו, האם מותר לי או אסור לי, תשובה תהיה מותר. אבל עצם זה שהאדם מרגיל את עצמו, כמו שהבאנו מקודם הרב שך, כשהאדם מרגיל את עצמו לשאול את השאלה, זה הדבר החשוב ביותר. פה אנחנו רואים עוד פעם את החוק אלים שלובים של תאוות. זאת אומרת, ברגע שהאדם עובד על תאווה אחת, ואפילו מכיוון אחד, זה יחזק אצלו את כל המערכת הפנימית שהיא הופכת להיות גדורה. כשהאדם, יש שתי מצבים, יש מצב של גדור ומצב של הפקרות. מצב של הפקרות מגיע להפקרויות בכל העניינים. הוא מופקר באוכל, זה ישפיע גם על עוד נושאים. הוא מופקר בזמנים, זה ישפיע על עוד נושאים. ברגע שאדם גודר את עצמו, מכניס את עצמו למצב של גדר, זה יביא אותו בכל העניינים להיות גדור. למעשה, ההיצעה הזאת גם ניתנת גם פה, מהצד הזה של דבר אחד, וגם בפרשת בעלותך, במאה שילוח, בחלק א', שם זה מאמר שלם, לא ניכנס לזה, הוא מדבר על השלושה דברים של להסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, תוך כדי הוא אומר שאדם צריך לברר את המעשים שלו, ויתהרו מורה שיעשו לעצמם גדרים, ויקדשו עצמם אף במותר להם. זאת אומרת, אדם מקבל לעצמו גדר, זה מאוד חשוב פה. דבר שמותר. לא כי אסור לי, ואני חייב, ואני מוכרח, ולכן אני אוסר את עצמי. אלא מקבל על עצמו איזשהו גדר ברצון. שהגדר שהאדם עושה לעצמו, כן? שהוא לא חייב בו, הוא עושה לעצמו, יועיל לו להצילו מכל דבר רע יותר ממה שעזרות האיסור מועיל. דבר שאדם עושה ברצון. אפילו אם זה דבר קטן, ודבר שהוא מותר, ודבר שהוא צדדי. זה משנה את הצורה של האדם, אני מעביר את עצמי ממצב של מופקר למצב של מגודר. וההחלטה הפנימית הזאת שבאה מרצון, יש לה כוח הרבה הרבה יותר מהרבה דברים שהאדם גודר את עצמו בכפייה כי הוא מוכרח. אומר, הוא מביא לזה כמה וכמה ראיות, אומר גם בגמרא אנחנו רואים שגמרא נדרים חטא, מיניין שנשבעים לדבר מצווה שנאמר נשבעתי והקיימה. והוא שעומד לבשעת הניסיון, אומר גמרא בנדרים למדבט, בעידנה דייצר הרע למנדמדקר לייצר טוב. ברגע שהיצר הרע משתולל, אז נשכח מאדם כל חומר האיסור שיש במעשה. כן? אבל הגדר שאדם עושה לעצמו, שאדם עושה לעצמו מרצון, לא ישכח ממנו. ויעמוד לו אף בשעת הניסיון. הוא אומר, כאשר סיפר רב וקדוש אחד בעצמו, שהראה לו ניסיון, וניסתה ממנו חומר האיסור שבדבר הזה, אך זאת זכר, שעשה לעצמו גדר שלא יעשה דבר שלא יגיע ממנה נחת רוח לשם יתברך. ואמר אל ליבו, אף שאין בכאן איסור, מכל מקום, מה נחת רוח יהיה לשם יתברך מהמעשה הזה? ותכף שנתן זאת אל ליבו, זכר חומר האיסור שהיה במעשה. זאת אומרת, יש פה גם חלק של סגולה, שברגע שבן אדם מקבל על עצמו ורוצה ומכניס את עצמו להיות במצב של שמירה, משמיים גם עוזרים לו שהשמירה הזאת דווקא תיתן לו כוח לעמוד בעוד הרבה ניסיונות. טוב, אז יש פה את המצב של, בוא נחזור לעניינים, יש את המתעוננים. מה המתעוננים מתמודדים? קשה להם, רע להם, הם לא שמחים בגדרים האלה שהעמידו להם. זה הכל, זה, ומשפחות ופה, והתאוות האלה, והתאוות האלה, והכל לא מסתדר, הכל לא טוב להם. ועכשיו ממילא הם בעצבות, הם במראה שחורה, והעצבות הזאת גורמת לאש התברה שבוערת בהם, והכנאה של העריות שמאוד מאוד קשורה לעניין הזה של עצבות גם בוערת בהם. וטוב, זה צדקת ריש למחלף, באמת אין זמן להיכנס לזה כרגע, אבל מה התיקון? בוא נדבר קצת על התיקון. התיקון של המצב הזה, שעם ישראל באמת בפורנות הזאת, אמר, הגמרא אומרת, נכון? הגמרא בשבת, והיא בנסוע אהרון ויומר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה וכולי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. למה כתבה כאן? האם ככה למה כתובה פה? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מה היא? והיא העם כמתעוננים, פורענות ראשונה וייסעו מהר השם, שסרו מהר השם. זאת אומרת, הפורענויות, יש קשר ביניהם. ייסעו מהר השם, כן, תוספות שם מסביר, שנסעו מהר סיני דרך שלושת ימים, כתינוק היוצא מבית הספר, שבורח לו והולך לו. כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת ימים, לפי שלמדו הרבה תורה בסיני. זאת אומרת, ברחו, לא היה נעים להם, לא רצו את זה. ואז זה בא לידי ביטוי בעצבות של מתעוננים. למה? כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה גדרים, כל כך הרבה גדרות. אבל מה הפתרון לזה? הפתרון לזה הוא שמחה, רצון, מקום שבו הם רוצים את הדבר הזה. כשהם רוצים את הדבר הזה, אז בדיוק כמו שאמרנו, כל התאוות מקבלות גדרים, והאדם יש לו כוח להתגבר על המון דברים. לעומת זאת, כשאדם לא שמח במה שהוא עושה, הוא עצוב במה שהוא עושה, קשה לו עם מה שהוא עושה, הוא מוכרח, הוא אנוס לדבר הזה, כלשון הרמב"ן, זה ממילא גורם לעוד 10 בעיות אחרות, בעוד הרבה הרבה נושאים. מה מפסיק בין שתי הפורעניות האלה? והיא בנסוע הארון. כן, שהארון יהיה ביניהם, שיש את כוח התורה. אבל מה קורה? הבעיה היא שאחרי שנושאים מהר השם, אז גם יש מדרש שהארון היה מקדים לפני ישראל, זה בילקוט שימוני במדבר תשכ"ט, הארון היה מקדים לפני ישראל. כיוון שמשה רואה שהארון מתרחק מהם, היה אומר, מה אתה מניח את ישראל? המתן לה מעט שנאמר, ויאמר משה, קומה השם. אם זה תעזבני יום, אם לא רוצים את התורה, התורה מתרחקת. ואז ברגע שמתרחקת, אז צריך לבקש להחזיר אותה. מה התיקון? אז הרב אלישיב בדברי הגדה עומד על זה. מה התיקון? הוא אומר, התיקון שמשה רבינו עושה, נכון, הוא רוצה להתפטר. הוא אומר, אם ככה אתה עושה לי, הרגי מן ההרוג. ויאמר השם, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והצלתי מן הרוח אשר עליך. אומר הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשניות, מה הם 70 זקנים האלה? מה התפקיד שלהם? המטרה הייתה להפיץ את רוח התורה בין כל העם. אומר, מדרש גם כן במדבר רבה, וירדתי ודיברתי להודיעך, שיום מינוי הזקנים היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא כיום מתן תורה. וככה נשאר מאז לעם ישראל לדורות. ליד המזבח היה את הסנהדרין, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. נושאים מהר השם. התורה היא מעמסה עליהם. מתעוננים, עצוב להם, קשה להם. מה הפתרון? להרחיב את השפעת התורה על עם ישראל. למנות זקנים שישבו, שילמדו תורה. ברגע על ידי לימוד התורה יחזירו את הארון, הוא יפריד בין הפורענויות וירקח אותן וייתן את הכוח. הדרך לזכות לשמחה בהגבלות האלה, הדרך לקבל על עצמו מרצון קבלה, אפילו קבלה צדדית, אפילו קבלה דבר מותר, קבלה כלשהי שתפתח את הבן אדם ותיתן לו את התענוג שבגבולות, את הטוב שבגדרים, את התחושה החיובית שיש בדבר הזה, זה הדרך של לימוד התורה. באספה לי 70 איש מזקני ישראל. זה הפתרון, וזה הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לקחת את התבערה הזאת ולהפוך אותה לאש של אהבה לאבינו שבשמיים. את הכוח הזה שיש ברצון הפנימי של האדם שיהיה מנוחה ושמחה אור ליהודים. לא לחפש את התבערה החיצונית, הגדולה, הבוערת שהיא נעצרת על ידי הגדרים. טוב, אני עברתי פה לצדק הסריש סמך א', לא ניכנס לזה. אלא זה הדרך, שמחה. ולימוד תורה שמביא את האדם לשמחה, ואז באמת יש לו כוח לעמוד ברצון ובשמחה נגד כל התאוות ולנצח אותם בעזרת השם.